רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום. היום בפודקאסט על המשמעות, אני עורך דין תמיר דורטל ואתר פורט, מערכים את עורך דין שמחה רוטמן. שמחה פעיל ותיק במאבק סביב תפקיד בית המשפט בחברה הישראלית, ויסד את התנועה למשילות ודמוקרטיה, ומשמש כיועצה משפטי. התנועה עוסקת בשמירת האיזונים בין מרכיבי הדמוקרטיה השונים במדינת ישראל, הכרעת הרוב, זכויות הפרט, הגינות שלטונית ושקיפות. המוסד עוקב, חוקר, מפרסם, מקדם חקיקה ורפורמות בממשק שבין הרשות הנבחרת, המבטאת את הכרעות הרוב ואת היותה של ישראל מדינה יהודית, לבין הרשות השופטת, המופקדת על זכויות הפרט, מניעת שחיתות ושלטון החוק.
מה הפעם הראשונה שבה נזכר מושג כזה, חוקה?
הפעם הראשונה שבאמת, נתחיל מהסוף מה שנקרא, שהפעם הראשונה שנזכר מושג חוקה זה במובן של אין למדינת ישראל חוקה. זאת אומרת, כבר ממש עם הקמת מדינת ישראל הוגשו כל מיני עתירות לבגץ באמירה של בוא תקבע שמגילת העצמאות היא חוקה. ובית המשפט אמר לא, כי מגילת העצמאות איננה חוקה. אז בהקשר הזה, אז השתמשו יותר בביטוי קונסטיטוציה ולא חוקה. חוקה זה מושג שקצת הוא חדש, אבל זו הייתה הכוונה. וזה, אבל, הפעם הראשונה ראשונה שבה נזכרה המילה חוקה, כמובן מגילת העצמאות. במגילת העצמאות, שהיא נפתחת במשפט שהוא לא כל כך מדויק היסטורית, אפשר לומר אפילו קצת סוג של שקר שאנחנו רוצים לספר לעצמנו, שבארץ ישראל קם העם היהודי, גם מסתיימת בסוג של שקר שסיפרנו לעצמנו, שאומרת שעד אוקטובר 1948 תיגמר מלאכת הכנת חוקה ויבחרו מוסדות נבחרים על פי החוקה שתיקבע. עכשיו, מגילת העצמאות קובעת את זה לא מטוב ליבם של חותמיה, אלא מגילת העצמאות קובעת את זה כי זה בעצם יישום אחד לאחד של ההחלטה על הקמת מדינת ישראל. בעצם ההחלטה על הקמת החלטת החלוקה מ-1947 דיברה על שתי מדינות שיוקמו עם חוקה. זה המנגנון. ולכן מגילת העצמאות עוסקת בזה ואומרת תיקבע חוקה. ולכן, אמנם לא באוקטובר 1948, בגלל מלחמת השחרור, נערכו בחירות לאספה המכוננת, שמטרתה המוצרת של האספה המכוננת, לזה אנשים הלכו לקלפי ובחרו 120 חברי האספה המכוננת לכתוב חוקה.
זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, מגילת העצמאות הושפעה מלחץ בינלאומי או מלחץ מהאום, בעצם שהיא תכלול את ההבטחה הזאת לחוקה למדינת ישראל, כי זה מה שקבע החלטת החלוקה.
כי כל המדינות שהוקמו באותה תקופה, זה היה מאוד מאוד ברור שיש להם חוקה. כלומר, חוקה היא פחות או יותר ברירת המחדל להקמת מדינה. הקמת מדינה יש לה מסמך מכונן. המדינות שאין להם חוקה, הן מדינות, בעצם מדינות הקומן-לאו הבריטיות. כי אנגליה, בריטניה, הוקמו בשחר ההיסטוריה, ויותר נכון התפתחו. זה בניגוד לרבולוציה שהקימה את רוב המדינות. רוב המדינות קמות במהפכה או בצד נקודה בזמן. אנגליה קיבלה את צורתה עם השנים, כלומר היה מלוכנות, ולאט לאט היה זכויות להצילים, ואז היה פרלמנט והאוס אוף קומנס, וכל מיני מנגנים של דמוקרטיה שהולבשו על מדינה קיימת, ללא מהפכה. וכשאין לך מהפכה, אז אין לך צורך במסמך. רוב מדינות העולם הוקמו או כתוצאה ממלחמה, או כתוצאה מהסכמי שלום, או מסידורים בינלאומיים שהוקמו באירופה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, ואחרי מלחמת העולם השנייה, או בהתפרקות הגוש הסובייטי, ואז אתה צריך איזשהו אקט קונסטיטוטיבי, אקט מכונן, שבעצם אומר, אני מקים מדינה, אוקיי, ומה יקרה בה? מה יהיה בה, מה ההסדרים שלה, איך יהיו בחירות, האם יהיו שני בתי פרלמנט או בית פרלמנט אחד, האם יהיה רשות מבצעת נבחרת עצמאית או משטר פרלמנטרי. כל הדברים הללו מרשמים בחוקות, והיה מאוד מאוד ברור לאום שאם הוא מקים בעצם שתי מדינות, אחת יהודית ואחת ערבית, בשטח המנדט הבריטי, לשתיהן תהיינה חוקה. תהיה חוקה. ולא כך קרה.
ונראה לך שזה משהו שמפאים רצו מההתחלה להקים חוקה, שבן גוריון היה באמת בדמו להקים חוקה, לעשות חוקה, לכונן חוקה, לכתוב אותה, או שזה משהו שהיה יותר לרצות את האום ו...
אני לא חושב ש... כלומר, בן גוריון עצמו כתב מאמר שמסביר למה לא חוקה.
ואז התחרט והקים את רפי ורצה לשנות את שיטת המשטר, שזה לא ברור בדיוק מה בין זה לבין חוקה.
כן, אבל לשנות שיטת משטר תמיד אפשר, אבל ועשינו את זה עד היום כמה וכמה פעמים, עברנו לבחירה ישירה וחזרנו, אנחנו משנים את חוק יסוד הממשלה ואת חוק יסוד הכנסת, ועושים שינויים מסוימים בשיטת המשטר, אבל חוקה זה משהו אחר, ואחד הטיעונים המאוד חזקים שבן גוריון עצמו העלה נגד חוקה, שמדינת ישראל היא איננה מדינת כל אזרחיה. זאת אומרת, מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי. ואחת הטענות המרכזיות הייתה, יש עכשיו חלקיק קטן של העם היהודי שנמצא בארץ ישראל. האם מוצדק שאנחנו נהיה לו שנקבע את כללי המשחק לרוב הגדול של העם היהודי שבכלל לא נמצא פה? אנחנו עכשיו עושים מבצעי עלייה. אנחנו נקבע את החוקה ובעצם נכפה הר כגיגית תפיסות ליברליות או לא ליברליות, קומוניסטיות. אם החוקה הייתה נכתבת על ידי בן גוריון, יש מצב שהייתה די דומה לחוקת ברית המועצות. האם זה מתאים שאנחנו נמקם את עצמנו בצורה כזאת במסגרת חוקתית, ואז אחר כך זה בעצם יחסום אולי את העלייה ממדינות המערב, מארצות הברית, מאנגליה? זה היה טיעון מאוד מאוד חזק ומשמעותי. כמובן שהיו גם ויכוחים פנימיים בתוך העם, בתוך הקבוצות השונות באוכלוסייה, מה יהיה תפקידה של התורה וההלכה בחוקה. אנחנו רואים שזה אקטואלי אפילו בימינו אלו, בהתבטאויותיו של חבר הכנסת סמוטריץ'. הדברים הללו עדיין 70 ומשהו שנה אחרי, ואנחנו עדיין נמצאים באותו מקום מבחינת המונח ההסכמה הבסיסית של חוקה.
אז בוא נחזור רגע לנקודת ההתחלה. נכתבה מגילת העצמאות, נחתמה על ידי גוף שנקרא מועצת העם, בעצם נציגים של התנועה הציונית, של הסוכנות, שחותמים עליה. ומה אז?
ואז המדינה מתנהלת למשך זמן מסוים באמצעות טייס אוטומטי כזה, שיש מועצת העם הזמנית ויש את האספה הזמנית.
ומה הגוף הזה עושה?
והגוף הזה עושה שני התאמות נדרשות, פחות או יותר בחוקים הקיימים. הוא אומר, אבל כל המשטר הבריטי ימשיך כפי שהוא, כלומר החוקים שחוקקו הבריטים והמשפט הנוהג במדינה ימשיך כפי שהוא, עם שתי התאמות מאוד מאוד חשובות. ההתאמה הראשונה, שהיא ביטול הספר הלבן, בעצם ביטול המגבלות על עלייה ועל התיישבות יהודית ועל רכישת קרקעות, דברים שהיו בדמו של ה... זה, וכמובן, כל הדברים האחרים, הדברים שמתחייבים כתוצאה משינוי השלטון, זאת אומרת, הצהל והגיוס וכל הדברים האלו, שהם לא היו כשמדינת ישראל הייתה בעצם קולוניה של בריטניה הגדולה.
זאת אומרת שהגוף הזה מועצת העם בעצם חוקק חוקים, לא קראו לזה חוקים.
פקודות. שלב הזה זה עוד היה פקודות.
ומשם יש לנו את פקודת החוק הפלילי של פעם.
לא, פקודת החוק הפלילי עוד קדמה או קודם, אבל בגדול פקודת סדרי השלטון והמשטר, שקבעה כמה דברים. יש כמה וכמה דינים, פקודות שכינו אותן, רוב החקיקה שהם חוקקו כבר הוחלפה בהמשך בחוקים, זאת אומרת זה חוקים שכבר לא, פקודות שכבר לא קיימות, כי הם הוחלפו בחוקים בנוסח יותר מתאים, כשישבו ודנו בהם בניחותה.
כל אותו זמן של מועצת העם הזמנית, מתנהלת מלחמה במקביל, נכון?
כן.
ומה הצד הבא?
הצד הבא הם הבחירות לאספה המכוננת ב-1949, נבחרת האספה המכוננת, 120 חברים, שהמספר הזה אגב הוא מספר סמלי, מספר מיוחד במסורת היהודית, 120 חברי כנסת הגדולה, שיבת ציון השנייה, הוא לא מספר שהתאים מבחינה מספרית אז לכנסת, לבית מחוקקים, למדינה כל כך קטנה, כלומר מבחינת הממוצע העולמי, אבל זה מה שנקבע, והגוף הזה נבחר, ובמקום שהגוף הזה ישמש כגוף נפרד שפועל לצד הגופים הקיימים וקובע את החוקה ואז מפזר את עצמו, כמו אספות מכוננות בדרך כלל, מועצת המדינה הזמנית ומועצת העם הזמנית, כאילו הממשלה והכנסת הזמניות, הרגישו, יש לומר בצדק, שהן מחזיקות ברסן השלטון יותר מדי זמן, בלי שום הבעת אמון מהציבור. כלומר, במקור זה תוכנן שהאספה מכוננת והבחירות אליה וכינון החוקה על ידה התבצעו כל כולם בתוך חצי שנה, מקום המדינה עד אוקטובר 1948. בסופו של דבר זה לא התרחש, אנחנו נמצאים כבר ב-49, והמועצות הזמניות אומרות, מכוח מה אנחנו שולטים, מכוח מה אנחנו מחוקקים, ולכן הם חוקקו את פקודת המעבר לאספה המכוננת, שאומרת שכל סמכויותיה של הכנסת, של האספה הזמנית, תעבור לאספה המכוננת. זאת אומרת, האספה המכוננת קיבלה בעצם גם את התפקיד לכתוב חוקה, וגם את התפקיד לנהל את המדינה.
ואז בעצם, היה להם הרבה יותר עומס עבודה, והם נשאבו לתוך...
אז הם חוקקו את חוק המעבר לכנסת הראשונה, שאמר, האספה המכוננת היא בעצם תתפקד כבית המחוקקים, ככנסת הראשונה, והתחילו לעבוד. הזמן חולה, ואז אמרו רק רגע, אבל מה עם המשימה העקרונית והעיקרית שלנו לכתוב חוקה?
מתי זה קורה? זה קורה לקראת המחירות.
כן. ואז הם דנים בשאלה, כלומר, כמובן שניהלו במקביל דיונים על החוקה, אבל זה היה נדחה הצידה בגלל צורכי השעה המאוד מאוד חשובים, שמון חוקים חדשים לעשות, מדינה וכו'. ואז הם אמרו, אוקיי, אנחנו נקים, איזה נקרא החלטת הררי, אנחנו ננחה את ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להכין פרקים לחוקה.
של הכנסת הבאה.
גם היום, כלומר, גם
הבאה, וזו שלאחריה, וזו שלאחריה.
כן. אנחנו ננחה אותה להכין פרקים לחוקה, הם יכינו, כל פעם יחוקקו אותם כחוקי יסוד, וכשהם יסיימו את כל המלאכה, תתגבש לחוקה. באיזה מנגנון, באיזה דרך, לא קבעו. כלומר, אחד מהחלקים החשובים בכל חוקה הוא המנגנון לכינון והמנגנון לתיקון. כלומר, בחוקת ארצות הברית נכתב למשל שהיא תיכנס לתוקף רק אחרי שהיא תאושר על ידי 9 מדינות מתוך ה-13, אם אני זוכר נכון. על ידי בתי המחוקקים של 9 מדינות מתוך ה-13. זה דבר שנקבע בחוקה עצמה. כלומר, חוקה עצמה מחזיקה את שערותיה, משכת את עצמה בציציות ראשה, וקובעת מה הדרכים לקבל אותה, מה הדרכים לתקן אותה. ובישראל הדבר הזה, המנגנון הזה גם הוא אושר לעתיד. כלומר, האם כאשר יהיו כלל חוקי היסוד, האם זה תהיה החלטה של הכנסת, האם ילכו למשאל עם, האם יעשו בחירות לאספה מכוננת במיוחד, מה בדיוק יעשו, אושר פתוח.
כלומר, החלטת הררי מעבירה גם את הסמכות וגם את האחריות, וגם את הפרוצדורה, איך בדיוק זה יתקבל, לוועדת חוקה, חוק ומשפט, או ועדת חוקה.
ובעצם לכנסת. בעצם לכנסות הבאות.
לכנסות הבאות.
לקח כמה זמן, ואז חוקקו באמת חוקי יסוד אחרים, כמו חוק יסוד נשיא המדינה, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד השפיטה.
ואיך אנחנו יודעים שזה חלק מהחוקה, חוקי היסוד?
אנחנו לא יודעים, אני לא יודע לפחות.
אז איך בכל זאת מתנהל המשפט החוקתי במדינת ישראל, בכל זאת אני אמרתי קורס בחוקה ו...
במשך הרבה מאוד שנים, פסיקת בית המשפט העקרונית הייתה שחוקי יסוד כמובן ככל חוק. זאת אומרת, אין מעמד מיוחד לחוק יסוד. אממה, שאם בחוק היסוד נקבע שריון, זאת אומרת, חוק יסוד הכנסת קבע למשל שבחירות יהיו שוות, וקבע שכל תיקון של הסעיף הזה דורש 61 חברי כנסת, ואת המשפט אמר, אתם יכולים לחוקק חוק אחר שיהפוך את הבחירות ללא שוות, למשל חוקי המימון או כל מיני דברים אחרים, אבל החוקים האלו צריכים לעבור ברוב של 61. כלומר, בית המשפט בא ואמר, מאחר והחוק קבע בתוכו שריון, להתגבר על השריון, את הוראת השריון צריך לכבד. אבל הוראות שריון היו גם בחוקים אחרים, שאינם חוקי יסוד. הוראות בנושא מס היו משוריינות. כלומר, פשוט צריך לכבד את הוראות השריון שהכנסת קובעת. זה היה ההלכה במשך הרבה מאוד שנים, וכך באמת נפסק כמה וכמה פעמים, וגם כאשר בית המשפט פסק, למשל בעניין מפורסם של ברגמן, של דיני של שוויון בענייני הבחירות, בית המשפט לא אמר, אתם לא יכולים לשנות כי חוק היסוד קובע שהבחירות יהיו שוות. הוא אמר, חוק היסוד קובע שהבחירות יהיו שוות, אם תקבלו את החוק ב-61, יכבדו אותו, אחרת לא יכבדו אותו. כי זה בעצם כלל פרוצדורלי שאומר שלחוקי היסוד יש יכולת לשריין ב-61, שהוא לא היה מיוחד רק לחוקי היסוד.
בעצם מה שאני שומע ממך זה שעניין ברגמן הוא לא שונה במידה כל כך גדולה מהפסק דין של דירה שלישית. שנפסל גם הוא על עניין פרוצדורלי. אני אסביר רגע.
נכון.
אתה אומר, ברגמן פסלו את החוק מימון בחירות החדש, בגלל שהוא לא היה שוויוני,
נהיה שולה השוויוני ולא עבר ב-61. ואז העבירו אותו ב-61, ונגמר הסיפור.
וגם חוק דירה, מס על דירה שלישית, שכחלון רצה מאוד להעביר ובאמת עבר, ואחר כך בג"ץ פסל אותו מטעם פרוצדורלי, שזה לא עבר.
לא התקיים מספיק דיון. נכון שההבדל לא התקיים מספיק דיון, זה מונח הרבה יותר אמורפי מאשר לא הצביעו 61, אבל עקרונית אתה צודק. זאת אומרת, עקרונית, באמת פרוצדורה מול פרוצדורה אתה צודק. אם תיקח דוגמה יותר טובה, מה היה קורה אם היה עובר חוק תקציבי בפחות מ-50 חברי כנסת? יש הוראה שחוק תקציבי צריך מעל 50, הוראה בחוק יסוד, משק המדינה, היה עובר חוק תקציבי שלא מקבל 50, האם הוא בתוקף או לא בתוקף, בית משפט אמור לבוא ולהגיד, הוא חוק תקציבי, לא עבר.
הבנתי, אז בעצם ככה, לא ניכנס לך לנושא הזה לעומק, אבל נראה על פניו ממה שעברנו עד כה, מהסקירה הזאת שבית המשפט העליון בהיום, הוא לא יותר אקטיביסטי מבית המשפט העליון בפעם, בכל הנוגע לפסילת חקיקה על פי פרוצדורה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
לא, אז אני כן חושב שדירה שלישית הפרוצדורה שהם מרשו לעצמם קצת יותר בלבוא ולהגיד שלא יתקיים מספיק דיון, כי לא יתקיים מספיק דיון זה מונח אמורפי, זה לא קליר קאט, יש פה אקטיביזם מסוים. אבל בוודאי שבעיקרון כאשר מדובר על פרוצדורה, אז פרוצדורה איננה דבר שמעורר בעיה משפטית דמוקרטית, הוא מעורר בעיה משפטית ביישום שלו, האם פרוצדורה התקיימה או לא התקיימה, אבל לא מעורר בעיה דמוקרטית, כי הוא לא אומר החוק לא טוב, הוא אומר תקבלו אותו בדרך יותר טובה, הדרך שבה פעלתם היא לא נכונה, תחוקקו אותו מחדש וזה יהיה בסדר.
סימפר, אני רציתי לשאול אותך, זה נראה שכל ההתהוות החוקתית של ישראל נעשתה בצורה מאוד, נקרא לזה מגושמת, בגלל שלא הייתה חוקה מלכתחילה, אז החוקים התהוו עם הזמן. אז זה נראה שמי שמקבל את ההחלטות, אז אף אחד לא בדיוק ברור לו מי הסמכות, מי מקבל את ההחלטות. אז אתה לא חושב שכן יש איזושהי דרישה לאקטיביזם ברמה מסוימת, זאת אומרת, מישהו חייב לקבל החלטות בצורה מסוימת, ואם אנחנו לא יודעים מי זה, אז הראשון שיתפוס את המושכות.
אני לא חושב שלא ברור, אני חושב שמאוד ברור שהכנסת מקבלת את ההחלטות. הכנסת חוקקה גם חוקי יסוד וגם חוקים רגילים, קבעה את ההסברים. אני לא חושב שהאמירה לא ברור מי יקבל החלטות היא נכונה. ברור, פשוט בית משפט לא רוצה להקשיב להחלטות שאותו גוף נותן, אבל הכנסת היא בהחלט סוברנית לקבל הרבה מאוד החלטות, בין היתר גם חוקי יסוד. הדבר הזה לא שנוי במחלוקת בבית המשפט העליון, בפסק דין בנק מזרחי. הם אומרים את זה שהכנסת, למעט שופט אחד, בדעת המיעוט. אני לא חושב שהאמירה יש פה וקום והם נכנסו לוקום. הם נכנסו למקום שהם רצו להיכנס אליו, אבל הוא לא היה וקום. עכשיו, או שאתה מקבל את זה או שלא, אני לא. אבל זה לא, היה פה צעד מאוד מאוד ברור מצידו של בית המשפט לקחת לעצמו סמכות לפסילת חקיקה, דבר שלא היה לו קודם.
אז בואו רגע נמשיך עם ההיסטוריה של החוקה. אנחנו מגיעים לברגמן, פסילת חוק על בסיס פרוצדורלי, לא מספיק הצביעו עבורו, לא ברוב הנדרש. ואז מה? הכנסת מגיבה לזה, ממשיכה לחוקק.
הכנסת לא ראתה בזה בעיה, היא תקנה את החוקים הרלוונטיים. היא אמרה, זו מגבלה שאני קבעתי, אני צריכה לכבד אותה, זה די הגיוני. אבל אני חושב שלהסתכל על חוקה רק בכיוון של ביטול חוקים, אני חושב שזו טעות. היו המון המון פסקי דין והחלטות, מאוד מאוד, חלקם ודאי מאוד מאוד טובים, שהתקבלו על ידי בית משפט מכוח החוקה הלא כתובה של מדינת ישראל, שקיימת כמו החוקה הלא כתובה של בריטניה, וכמו החוקה הלא כתובה של ניו זילנד, וכמו החוקה הלא כתובה של מדינות אחרות בעולם. וגם כאשר החוקה כתובה, יש לה הרבה מאוד תורה שבעל פה. השאלה היא לא מה נעשה כאשר בית המשפט לא מתייחס לחוקה. השאלה היא מה קורה כאשר המחוקק מבהיר לבית המשפט מה הוא רוצה בחוקה, בחוקי יסוד, בחקיקה הרגילה. אבל לצורך העניין, פסק דין כל העם, פסק הדין שבעצם אמר לבן גוריון, אתה לא יכול לסגור עיתון, אלא אם כן יש סכנה ברורה ומיידית. המילים סכנה ברורה ומיידית לא מופיעים בחוק. אבל בית המשפט קרא אותה מתוך החוק, מתוך תפיסה חוקתית שאומרת שמדינת ישראל היא מדינה מכבדת את חופש הביטוי. ולכן גם אם יש סמכות לסגור עיתון, צריך לצמצם אותה למינימום הפגיעה האפשרית בחופש הביטוי. והנוסחה היא הנוסחה, אותה נוסחה שקיימת בארצות הברית, של סכנה ברורה ומיידית. כי גם בארצות הברית יש חופש ביטוי, והוא כן מוגן בחוקה. אבל מותר גם לפרלמנט לחוקק נגד חופש הביטוי במקרה של סכנה ברורה ומיידית. זאת אומרת, אז מה ההבדל בין חוקת ישראל לחוקת ארצות הברית? בחוקת ארצות הברית יש הגנה על חופש ביטוי, ולמחוקק אסור לפגוע בה, אלא במקרה של סכנה ברורה ומיידית. במקרה של כל העם, בית המשפט אמר, יש אצלנו חופש ביטוי, החוק, אלא אם כן יאמר לי במפורש, שהוא מתכוון גם במקרה של לא סכנה ברורה ומיידית, מתכוון במקרה של סכנה ברורה ומיידית. עכשיו, המחוקק היה יכול לתקן את החוק, ולהגיד, לא, 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 אני מתכוון לסגור גם את כל העם. ואז בית המשפט היה מרים ידיים, הוא אומר, אני תפיל שלי, הוא לא ללמד את המחוקק מה לעשות. אבל המחוקק בחר לא לעשות את זה. למה? כי הוא הסכים לפרשנות הזאת של בית המשפט, שבמדינת ישראל, מבחינת ערכים חוקתיים, אנחנו לא רוצים לפגוע בחופש ביטוי, אלא במקרה של סכנה ברורה ומיידית. אז הייתה פה הסכמה של המחוקק, בכך שהוא לא תיקן את החוק, בעניין פקודת העיתונות שאפשר לסגור עיתון.
זה הסכמה מרומזת, זה לא שהוא באמת הסכים, הוא פשוט לא עשה שום דבר נגד.
נכון, אבל לא כתוב בחוק. אם היה כתוב בחוק משהו ובית המשפט היה מתעלם מהחוק, אם היה כתוב בחוק מותר לסגור עיתון בגלל שהעורך הראשי לובש עניבה בצבע שאני לא אוהב, ובית המשפט היה אומר לא, 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 זה רק במקרה של סכנה ברורה ומיידית, הייתי אומר שבית המשפט לא פעל נאמנה, הוא רימה אותנו. אבל במקרה שאפשר להבין את הפרשנות הזאת בחוק, יש סמכות, אבל צריך לעשות בשימוש רק במקרים קיצוניים. המחוקק היה רשאי להבהיר את עמדתו. זה הדיאלוג שהיה בבית המשפט העליון, לפני שבית המשפט העליון הפך למונולוג החוקתי, שרק הוא מדבר. בעבר, היה מהלך, מהלך כזה. כך בוטלו למשל הביקורות על סרטים, ספרים ומחזות.
הביטלס.
הביטלס. האם אפשר למנוע את כניסתם של הביטלס לארץ בטענה שהם משחיתים את רוח הנוער? בית המשפט אמר שכן, כי המחוקק נתן את הסמכות הזו. אבל יכול להיות שהוא הביע את הנחת שלו, יכול להיות שהציבור הביע את הנחת, והחוק תוקן בהמשך. זה דיאלוג שמתקיים בין החברה, בית המשפט והכנסת. כאשר בית המשפט בא ואומר, זה לא משנה מה אתם תחליטו ביניכם, זה לא משנה מה הכנסת תגיד. אני זה שקובע את האיזונים, אני זה שמחליט מה גבולותיה של מדינת ישראל במובן של חופש ביטוי, או במובן של כבוד האדם, במובן של הזכות לחיים, אז אין דיאלוג חוקתי, שמונולוג, ובית המשפט הוא בעצם השליט.
מה שחשוב להעברה לצורך הסקירה שאנחנו עושים כאן זה שלמי שלא למד משפט חוקתי, בג"ץ כל העם מדבר על מצב שבו שר התקשורת או שר העיתונות סגר עיתון בגלל שהעיתון הזה פרסם דברים שלא לרוחו. עכשיו הפקודה המנדטורית שחוקקה כבר בזמן המנדט היא אפשרה לסגור עיתונים והייתה מאוד...
פחות או יותר מכל סיבה שהיא.
פחות או יותר מכל סיבה שהיא. ואז בא שופט הגרנה שהתחנך בחינוך המשפטי שלו בארצות הברית וגדל על המסורת החוקתית האמריקאית שמקדשת את חופש הביטוי אולי יותר מכל מדינה בעולם, ואמר, לא יכול להיות שבישראל, אפילו שהחוק מאפשר לשר לעשות איזשהו מעשה מאוד קיצוני, לא יכול להיות שזה יקרה, בואו נגביל קצת את השר.
הוא לא אמר, לא יכול להיות שזה יקרה. הוא אמר, המחוקק, הרי זה לא, קשה להסתכל פה על כוונת המחוקק, מדובר בפקודה מנדטורית, אבל הוא אומר, צריך לייצר פה חזקה פרשנית, שכל עוד אין אמירה מפורשת של המחוקק, שאומר, אני רוצה לפגוע בחופש הביטוי, הוא לא מתכוון לפגוע בחופש הביטוי. כל עוד אין אמירה מפורשת של המחוקק, אני רוצה לפגוע בחופש העיסוק, הוא לא מתכוון לפגוע בחופש העיסוק. כל עוד. עכשיו, אלו שורה ארוכה של פסקי דין מהשנים הראשונות של המדינה, בג'רנו וכל העם וכל אלו, זה בדיוק מה שהם עושים. הם מייצרים את החזקות הפרשניות החוקתיות, והם אומרים, כל זמן שהמחוקק לא יגיד מפורש שבכוונתו לפגוע במשהו, אנחנו נניח שהוא לא. כאשר הוא יגיד לנו במפורש, חזקה לנו מצוותו של המחוקק.
והיו מקרים כאלה שבהם הכנסת שללה זכויות אדם בסיסיות, פגעה בזכויות המיעוט, ובית המשפט העליון אמר, תשמעו, אני לא יכול לעשות שום דבר כנגד זה.
בוודאי.
זה המצב.
היה את חוקי התשריר של הפקעת הקרקעות בקום המדינה. בקום המדינה היו הפקעות מרחבות של אדמות, בדרך כלל מאוכלוסייה ערבית, שעל פי הכללים והחוקים, אפילו הכללים והחוקים של ההפקעות הדי נדיבים שהיו בזמנו, נעשו באופן לא חוקי. והכנסת והגיע דיון לכנסת, לבית המשפט, בן אדם שאמר, לקחו לי את הקרקע, ותוך כדי הדיון אפילו, באה הכנסת וחוקקה את חוקי התשריר, שחוקים שבאו ואמרו, הפעולות שנעשו על ידי רשויות המדינה בין התאריכים האלו ואלו, נעשו על פי דין. ובית המשפט בא ואמר, אם לא היה את החוק הזה, הייתי מחזיר את הקרקע לבעליה, אבל חזקה למצוותו של המחוקק.
אוקיי.
זה הדברים האלו קרו.
פשוט נראה לי כדאי להעביר במשפט החוקתי הישראלי, בכלל במשפט שבית המשפט מבקר את פעולות השלטון, יש שני, נקרא לזה, תחומים מרכזיים. אחד זה המשפט המנהלי, שבו בית המשפט מבקר את פעולות הממשלה, את הרשות המבצעת, ואחד זה המשפט החוקתי, שבית המשפט מבקר את פעולת הכנסת, ואומר לכנסת אם מה שהיא עושה או לא עושה, הוא תקין מבחינה חוקתית, ערכי סוד של השיטה.
בעבר קראו לשני משפט חוקתי. זה נכון, בשניהם יש אלמנטים מסוימים של בחינה של לאור ערכים חוקתיים. חופש הביטוי הוא ערך חוקתי, בין אם הוא מעוגן בחוק יסוד, בין אם הוא לא מעוגן בחוק יסוד. אנחנו רגילים להתייחס אליו כחוקתי. זאת אומרת, העובדה שחוקה לא כתובה, לא אומרת שהיא לא חוקה. במובן הזה.
אז איפה אפשר למצוא את הגבולות של ה... האם יש ספקות פרשניים לגבי התחולה שלה ועד איפה היא מגיעה?
אז כאשר יש ספקות, בית המשפט נכנס, וזה תפקידו, לצק את תוכן לספקות. אבל כאשר המחוקק חושב שהוא טעה, ואומר אחרת,
חושב שבית המשפט טעה?
שבית המשפט טעה ואומר אחרת, אז בית המשפט צריך לסגת אחורה. אני חושב, בוא נגיד כך, בוא ניקח דוגמה, בסדר? נניח המסתננים.
ואנחנו כבר נחשב ב-2019.
נניח המסתננים. זה לא, זה נכון גם, זה נכון גם לפני, אבל בוא ניקח את הדוגמה של המסתננים, כי היא באמת מונחת בשיח הציבורי. אנחנו ב-2019. בוא נניח שמבחינה חוקתית, ההגנה על זכויות האדם של מסתננים אמורה להיות בדרגה פחותה. הם לא אזרחי המדינה, הם לא תושבי המדינה, הם לא נכנסו לפה על פי דין. ההגנה החוקתית עליהם, על פניו, יכולה להיות פחותה. זו אמירה, זו תזה די לגיטימית.
אמריקאית, אפשר להגיד, שלמי שלא אזרח יש פחות זכויות
מאשר... אני אפילו לא מכריע כרגע אם היא נכונה או לא. זו תזה די לגיטימית, אוקיי? אפילו היינו יכולים להגיד, לאנשים האלו אין הגנה חוקתית. יש להם הגנה בחוק, כמובן, אבל אין להם הגנה חוקתית. ומותר לגרש אותם, ומותר לכלוא אותם עד שיצאו. נניח שאנחנו תופסים בתפיסה הזאת. אני חושב, למרות שזה לא כתוב באף חוק יסוד, אם היינו מחוקקים שכל מסתנן, חותכים לו את שתי הידיים והרגליים, והורגים אותו, ותולים אותו בכיכר העיר. אם היינו מחוקקים חוק כזה, אני חושב שכולנו היינו מסכימים שהמחוקק עשה פאול. נכון? נכון שהמחוקק יכול לחוקק כל חוק שהוא רוצה, אבל הוא לא יחוקק חוק כזה, בגלל שכולנו נסכים שהוא עשה פאול.
אבל הוא לא יחוקק מלכתחילה, כי
כולנו לא חושבים. הוא לא יחוקק מלכתחילה, נכון. עכשיו, איפה זה כתוב הדבר הזה? שמה שאמרתי לך עכשיו, אותה מוסכמה אנושית בסיסית של החברה בישראל, שאומרת שאנחנו לא נחתוך ידיים ורגליים למסתננים. איפה היא כתובה? באיזה חוק? היא לא כתובה בשום מקום.
יש גישה שנקראת משפט הטבע, שאת אומרת שיש ערכים שבבסיס כל חברה, והם אוניברסליים, וכל משפחת משפט מכוננת עליהם, וזה משפט
אבל הטבע. אבל אנחנו יודעים שגניבה
בערב
הסעודית, חותכים ידיים, ואולי הם גנבו את הגבול, אפשר, אני יכול למצוא הסבר למה לעשות את זה. אבל אני לא עושה את זה, למה? כי מאוד מאוד ברור, אתה יודע מה, עזוב, חוק שאומר שחותכים ידיים לגנבים, לא למסתננים, בסדר? זה לא חוק שלא קיים בשום מקום בעולם, זה לא איזה משהו מופרך. ואנחנו כן יודעים שבגבולות ההסכמה של החברה הישראלית, החוק הזה לא נמצא, וגם אם, גם אם באיזה אמצע לילה בכנסת, התקיים דיון מזורז של, שעבר שלוש קריאות, ברוב של שניים נגד אחד, וזה חוק על פניו, היינו אומרים, חבר'ה, הם עשו פה פאול, נכון?
אבל שמחה, אתה לא חושב שחוקה היא כמו ביטוח, שהחברה לא תידרדר למצב שכן חוקים כאלה יכולים לעבור? זאת אומרת, אני שונא להשתמש בדוגמה הזאת, כי זה כמו אמצעי רטורי, אבל נגיד בגרמניה הנאצית, אתה לא... היה איזשהו הידרדרות של החברה, זאת אומרת, אתה יודע, אולי עכשיו החוק הזה לא יעבור, אבל לאט לאט חוקים כאלה...
לא, אבל בגרמניה הנאצית זה ראייה להיסטור, בגרמניה הנאצית הייתה חוקה.
לא, אבל...
אז חוקה היא מונעת, היא תעודת ביטוח, היא לא. החוקה של ויימר, אני ממליץ לך לקרוא אותה, היא אחת החוקות היותר יפות ומוצלחות שאי פעם נכתבו. לא עשתה דבר. אז הטענה, אם זו הטענה שלך, שחוקה היא תעודת ביטוח, ואתה מביא לי את הדוגמה של רפובליקת ויימר שלפני מלחמת העולם השנייה, אז אני אומר לך, תקשיב, התעודת ביטוח שלך, זרוק אותה לפח, היא לא שווה כלום. הייתה חוקה, היה בית משפט, היה הכל, ועל היטלר, הכרה, זאת אומרת שהחוקה היא לא עושה שום דבר. היא נזק אפילו אולי, לא יודע.
אתה חושב שנגיד בראייה היסטורית חוקות לא אולי עזרו לעכב תהליכים למשל של הידרדרות דמוקרטית וכן קיבלו איזה שהם יסודות למדינה? כדי, כי אז יש לך בעצם הצדקה, אתה אומר, בחוקה כתוב ככה, אז אתה לא יכול לחוקק חוק.
אני מסכים איתך מאוד. חוקות עיכבו תהליכים. למשל, לתהליך שחרור העבדים בארצות הברית, החוקה עיכבה. מאוד. אין ספק.
אתה יכול לתת דוגמה, מי שלא מכיר את ההיסטוריה של מלחמת האזרחים?
זה אפילו עוד לפני מלחמת האזרחים. החוקה האמריקאית הכירה בעבדות.
וקבעה את המחיר של עבד.
וקבעה כמה שווה עבד לעומת אדם חופשי. וקבעה מי הם אזרחי ארצות הברית. ולמרות שבחלק גדול ממדינות ארצות הברית כבר הייתה הכרה של להתייחס לאדם כאל רכוש, בוודאי על בסיס צבע עורו, זה לא דבר לגיטימי. ונקבעו כל מיני הסדרים שנועדו להאיץ את תהליך שחרור העבדים. בא בית המשפט העליון, בפסק הדין דרד סקוט, האמריקאי, ואמר, סליחה, יש לנו הגנה על הקניין. החוקה בוודאות מכירה בעבד כקניין. אני חושב שכל קריאה אחרת של החוקה היא קריאה לא נאמנה למקור. ולכן אי אפשר לשחרר עבדים. אז כן, אז היא מעכבת, בהחלט, חוקה מעכבת חברות, מכל מיני תהליכים חברתיים, באמת בסופו של דבר, הדבר הזה שהיה יכול להתרחש בתהליך הדרגתי ואולי יותר נעים או פחות נעים, התעכב ויצר מתח ולחץ עד שהוביל לפריצת מלחמת האזרחים. עם מיליון הרוגים וכל הכרוך בכך. אז כן, אז חוקה יודעת לעשות את זה, אם זה מה שאתה שומע.
לא, אני אומר, אם אתה מעכב תהליכים, אתה יכול למנוע, בוא נקרא לזה רבולוציות, שיכול להיות מסוכנות, זאת אומרת...
הפוך, אתה יכול למנוע אבולוציה, אתה לא יכול למנוע רבולוציה. חוקה היא כלי שמקבע, ולכן אתה יכול למנוע את האבולוציה. אבל מה קורה כאשר אתה מונע אבולוציה שהיא נדרשת? אתה מייצר רבולוציה. הייתה חוקה בצרפת, שאמרה, שהמלך הוא השליט העליון. באנגליה, שוב, עזוב כרגע אם הייתה כתובה או לא כתובה. הייתה חוקה שבאנגליה כנל, שאמרה שהמלך הוא השליט העליון. ובאו כל מיני אצילים ואמרו, לא מקובל עלינו, אנחנו רוצים שכל אדם ישפט בפני השווים לו. אנחנו לא רוצים שהמלך יחליט להעמיד אותנו לדין ויזרוק אותנו, להרוג אותנו מתי שמתחשק לו. אנחנו רוצים זכירויות מסוימות וזכויות. וכתבו את המאגדה קארטה, אוקיי? עכשיו, מאגדה קארטה הייתה מהפכה חוקתית, כי עד אליה לא היו זכויות לאצילים, ואחריה היו זכויות לאצילים. עכשיו, אם היה בית משפט חוקתי באנגליה של אז, הוא אומר, רבותיי, מאגדה קארטה מנוגדת לחוקה שלנו. אני מבטל אותה.
אבל חוקה זה כן משהו שיכול לעבור תיקונים, כמו חוקה אמריקאית, ולכן דרוש רוב מאוד מאוד גדול כדי ש...
ומה קורה כשאין רוב מספיק גדול?
אז זהו, כנראה, אתה יודע, אתה רוצה איזשהו מנגנון
שרצה... אז התשובה היא מלחמת האזרחים של ארצות הברית. ואז היה רוב מספיק גדול. אחרי המלחמה כבר היה מספיק רוב. לא, זה מה שקרה, אנחנו לא צוחקים.
לא, אבל...
זה מה שקרה בפועל.
אוקיי, אז אם נחזור מהדיון התיאורטי על החוקות באופן כללי למדינת ישראל, אנחנו רואים שיש איזו היסטוריה חוקתית של התערבות של בית המשפט העליון בהחלטות של הכנסת והממשלה, אתה קראת לזה דיאלוג.
היה.
היה דיאלוג, כן? היה. ואז מה היא נקודת הזמן שבה הגבולות מתחילים למתח, שיש קצת יותר כוח לבית המשפט העליון, איזה כוח הוא לוקח, אולי איזה כוח הוא מקבל? כלומר,
בית המשפט העליון של ברק ושמגר, ברק כשופט ושמגר כנשיא.
שנים? איזה שנים?
תחילת שנות ה-80 זה מתחיל, ומתקדם באיטיות. מתחיל לקחת לעצמו עוד כוח. מתחיל לקחת לעצמו, זה בא באמצעות הרחבה של זכות העמידה. שהרחבה של זכות העמידה פירושה שכל אדם יכול להביא כל נושא שהוא רוצה לבית המשפט העליון. מה שאם פעם בית המשפט העליון היה מוגבל מלדון בסוגיות שהן נקודתיות שהובאו אליו, ובעצם הכרטיס למה יהיה דיון בבית משפט או לא, היה מצוי במידה רבה אצל הרשות. כלומר, גם אם היה כבר סיטואציה שבה אדם נפגע במדיניות ממשלתית ומגיש עתירה, היה אפשר לתת לו ועדת חריגים ולהוציא אותו, ואז העתירה התייתרה והתבטלה.
אתה יכול להסביר מה הפשט? כלומר, מה זה זכות המידה?
זכות המידה אומרת שזו דרישה שהייתה קיימת בישראל, קיימת עדיין בכל מקום בעולם שיצא לי לפתור, חוץ מישראל, שאומרת שאדם שרוצה שבית משפט ידון בעניינו, צריך להראות שזה נוגע לו ברמה האישית. עכשיו, זה יכול להיות לא רק אישית לו, אלא קבוצה קטנה של אנשים, אבל אם משהו נוגע לכלל האוכלוסייה במדינה, אתה רק, זה רק נוגע לך בגלל שאתה משלם מיסים.
נגיד עינויים בחקירת שבק.
עינויים בחקירת שבת? לי מאוד אכפת מזה שיש עינויים בחקירות שבת, זה עושה לי לא טוב שאני יודע שהמדינה שלי שמשנה את המיסים אליה, מפעילה את האמצעי האלים הזה.
התשובה היא שמי שאמור לעתור בנושא הזה, זה המעונה. אותו אדם שיושב בעינויים בחקירות שבת, ומעונה הוא זה שצריך לעתור. במשך הרבה מאוד שנים, זה בדיוק מה שקרה. היו כל מיני אנשים שנמצאו בחקירות שבת, שטענו שמתנחסים אליהם לא יפה. והם הוגישו עתירות. והשבק, מה שהוא היה עושה, הם מגישים את העתירות, אז הוא היה משחרר אותם. אחרי שהוא משחרר אותם כבר, בית המשפט אמר, הסיפור התייתר. כבר לא, זה היה סוג של משחק חתול ועכבר כזה. נכון שבמקרה הזה, לפעמים לבית המשפט יש יכולת להמשיך להגיד, אמנם הנושא הזה התייתר, אבל מאחר וזה קורה שוב ושוב ושוב, אז בואו כן ניתן לזה את המקום, ולא נדחה את העתירה בגלל שהיא התייתרה. לא נדחה את העתירה כי שחררתם את אותו מחבל, מהמעצר.
וזה נקרא זכות עמידה?
אבל זה כבר אפילו הרחבה של
זכות עמידה. זו זכות עמידה?
הדרישה לזכות עמידה הוא שהאדם שנפגע הוא זה שיעתור, ולאנשים שהם לא נוגע להם אישית שלא יעתרו. כתוב, בחזיק באוזני כלב עובר מתעבר על ריב לא לא. מישהו שיושב בבית, קורא עיתון ומחפש על מה להגיש עתירה. אם זה לא נוגע לך, למשל, עתירה בנושא מתווה הגז, לעולם לא הייתה מתברר בבית משפט שמקפיד על זכות עמידה. כי המתווה הגז, מי שנפגע ממנו, לכאורה, בתיאוריה, הם כלל אזרחי מדינת ישראל. ואם כלל אזרחי מדינת ישראל נפגעים, יש להם דרך לאותם כלל אזרחי מדינת ישראל לשמור על האינטרסים שלהם. והדרך של כלל אזרחי מדינת ישראל לשמור על האינטרסים שלהם, זה ללכת לקלפי ולבחור אנשים שישמרו להם על האינטרסים, ולא לעתור לבגץ.
זאת אומרת שעד שנות ה-80 לא היה אפשר לעתור בעניין מתווה הגז או בעניינים אחרים דומים שהם עניינים ציבוריים באופי שלהם. ומה קרה אז?
שמגר, נשיא בית המשפט העליון, התחיל להרחיב ובעצם יצר את המושג של עותר ציבורי בעצם, של אנשים או עמותות או ארגונים שעותרים בשם הציבור. הרבה מאוד חברי כנסת עשו בזה שימוש, בעיקר מהאופוזיציה כמובן, דהיינו מפלגות השמאל. הם מגישים עתירה ומבקשים שבית המשפט ידון בה ויכריע בה כאילו העותרים מייצגים את ה... כלל הציבור, את האינטרס הציבורי שנפגע, את עיקרון שלטון החוק, או כל מיני מושגים אמורפיים שכאלה.
ונצמדים דווקא לטענות של העותרים, או בית המשפט העליון יכול להכריע את העתירה מכל טיעון שהוא?
עקרונית, הוא אמור להצמד לטענות, אבל גם את זה הוא יכול לעשות. אבל זה עוד מילא, זה עוד מילא שגם אם בא אדם עם זכות עמידה ועותר, ולא בדיוק יודע להעמיד את הקייס, בית המשפט לא מוגבל רק לטענות שאלו מולו הצדדים. זה אמנם פרקטיקה כן נפוצה, שבית משפט לא ממציא טענות עבור הצדדים, אבל הוא לא צריך להוביל לעיוות בגלל שמישהו שכח להגיד טיעון בדיון. אבל כן, בוודאי העובדה שבית המשפט העליון בעצם פתח את שעריו לכל דכפין.
אוקיי, אז כל אחד יכל להגיע לבית המשפט העליון ולדבר ולהישמע. אבל מה כל כך, איך זה כל כך בעייתי וכל כך מפריע שכל אחד יכול לבוא ולדבר מול בית משפט? בית משפט יש לו בסוף היגיון בריא, והוא יודע להכריע איזה דברים הם שפיטים ואיזה דברים הם לא שפיטים.
א', הוא לא יודע להכריע איזה שפיטים ואיזה לא שפיטים, כי מונח השפיטות גם קשור קצת לזכות העמידה, הוא מונח אמורפי לחלוטין. מונח השפיטות שאומר מה מתאים להכרעה שיפוטית. אבל כאשר הסוגיה היא סוגיה ציבורית, מה שקורה בעצם...
מה, רק בגלל אופי העותר זה הופך להיות סוגיה ציבורית?
לא, אם יהיה אדם שנפגע, תן לו לעתור. הוא יביא בפני בית המשפט את הסוגיה כפי שהיא פוגעת בו. יכול להיות שאפשר לפתור לו את הבעיה הנקודתית בלי לטפל בכל המערכת. והכלל הוא מינימליסטי. צריך בית משפט שמטפל בזה באופן מינימליסטי. למה? תחשוב סיטואציה, למשל, היום הוגשה עתירה לבית המשפט העליון, שאמרה... הדרישה לכליר, שמי שיש לו רכב הוא לא מקבל קצבה של הבטחת הכנסה, היא דרישה שפוגעת בכבוד האדם, היא פוגעת בעוד הרבה ערכים חשובים ומוגנים.
פסק דין האחרון של בייניש.
נכון. ובייניש באה ואמרה, נכון, אסור לכם לבוא ולהגיד מי שיש לו רכב הוא אוטומטית
לא מסכן.
לא מסכן. אתם צריכים לבדוק את העניינים לגופם, אוקיי? עכשיו, לאותה אחת היא עזרה, אני מניח, אני מקווה, לא יודע. שזה אותה אחת שעתרה. אבל כתוצאה מזה עכשיו, משרד הביטוח הלאומי נדרש לעשות מבחני הערכה הרבה הרבה יותר מורכבים של מסוגלות כלכלית. נכון?
ומה הערכה בזה אישה?
הוא לא יכול להשתמש ברכב כפרוקסי. אז הוא צריך לעשות מבחנים יותר מורכבים. התוצאה של זה שאני, שאין לי רכב, פעם הייתי מראה להם שאין לי רכב, והם אומרים לי תודה. היום אומרים, לא, 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 אין לך רכב, זה טוב ויפה, אבל רכב זה לא הכל. אני עושה לך מבחני הערכה מורכבים. ההליך שלי לקבל את קצבת ההבטחת ההכנסה שלי התארך. העלות שלי, כאדם שברוך השם לא צריך הבטחת הכנסה, המנגנונים של הביטוח הלאומי שצריכים עכשיו לבדוק מסוגלות כלכלית של אדם, הם עולים הרבה כסף למשלם המיסים וצריך להסיק עוד עובדים. יכול להיות שהיה יותר זול לביטוח הלאומי לבוא ולהגיד, הגברת הזאת הגישה עתירה, יש משהו שמפריע לה נקודתית, בוא נפתור לה את הבעיה נקודתית, יש לה רכב, סדר, נכניס אותה לוועדת חריגים שנקראת בגץ וניתן לה בכל זאת, ונשלם לה קצבת הבטחת הכנסה שיעלה לנו 3,000 שקל בחודש למשך 5 השנים הקרובות. זה יהיה הרבה יותר זול מאשר שנשלם עכשיו 3 מיליון שקלים להקים מחלקה חדשה. זה יהיה יותר יעיל, זה יהיה יותר נכון, זה יהיה יותר זול לרשויות המדינה. אבל בעת שבית המשפט נתן סעד כללי וכוללני שחורג מתחומיה של אותה אחת שעתרה, כי הוא הסתכל על זה בעצם כמעין עתירה ציבורית, למרות ששם הייתה מישהי שנפגעה, אז התוצאה היא שעכשיו כלל המדיניות בכלל מדינת ישראל השתנתה. המחיר שכולנו משלמים, אני לא הייתי שם, אני לא הצגתי. מי הצג אותי שם? מי הצג אותי מקבל הבטחת ההכנסה השני, שכתוצא מזה עכשיו קצבת ההבטחה שלי ירדה, כי אין מספיק כסף, או שאני צריך למלא יותר תפסים, מי הצג אותי שם? אף אחד. ולכן הדרישה שכל האנשים הנוגעים בדבר יהיו נוכחים בדיון, היא דרישה שגם נועדה לצמצם את ההכרעה השיפוטית לסוגיה הרלוונטית, ולא לתת לבית המשפט לנהל את המדינה, וגם לשמור על זכויותיהם של צדדים אחרים מעוניינים. וכשבית המשפט רומס אותם, פשוט מקבל את ההחלטות במקום מסע, במקום הכנסת.
זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שברגע שמי שמגיש את העתירה הוא לא מי שנפגע באופן אישי, זה גם הופך את כל שאר הדיון, ואפילו את הסעד, את מה ההחלטה בסופו של דבר שבית המשפט, מה ההחלטה שבית המשפט בסופו של יום נותן, להחלטה שונה. החלטה שהיא כללות באופייה אם יש יותר ציבורי, והחלטה פרטית באופייה אם יש יותר פרטי.
נכון. גם למשל בית הכלא הפרטי.
ומה הסכנה בזה? שיש החלטה שהיא כללית באופייה, ושבית
המשפט... המשפט מנהל את המדינה במקום נבחרי הציבור שלנו. האחריות על הארנק הציבורי בהקשר הזה, היא אחריות כבדה מאוד, שאנחנו יודעים שתכננו את מבנה השלטון של ארצות הברית, בניירות הפדרליסט, דיברו על שבית המשפט אין לו לא ארנק ולא חרב. אנחנו נותנים בעצם בהחלטה הזאת לבית המשפט את הארנק. אני אומר, קח גם את הדוגמה למשל של בית הכלא הפרטי. בית הכלא הפרטי לא היה יותר. למה לא היה יותר? כי כל אסיר בפני עצמו, שהיו אומרים לו, בוא תעזוב את הכלא המסריח שאתה נמצא בו היום, ותעבור לבית הכלא הפרטי החדש עם המיזוג אוויר וזה, היה אומר, וואלה סבבה, והמדינה גם התחייבה ואמרה, מי שלא ירצה, יוכל להישאר בבתי הכלא הקיימים. אבל לבית המשפט הייתה איזו תפיסה עקרונית איך צריך להיראות מערך הכליה של מדינת ישראל. הוא קיבל עתירה של יותר ציבורי. מי נפגע בסופו של דבר? כלל האסירים נפגעו. עד כדי כך שהגענו בשלב מאוחר יותר לזה שבית המשפט אומר יש יותר מדי עומס והצפיפות בבית המשפט בבתי הכלא כל כך גבוהה שאנחנו מכריחים לשחרר אסירים.
אז הם דווקא הותבו, השתחררו לחופשי.
אתה מכיר את האסיר שהשתחרר ומיד נהרג? כשהוא נסע בשחרות או משהו, אני לא זוכר מה זה היה שם. לא בטוח שמצבו הוא טוב. בתי הכלא בסופו של דבר יש להם גם תפקיד שיקומי. הם שחררו לפני הזמן. זה לא, אנחנו יכולים לצחוק על זה, אבל זה לא ממש מצב טוב. וכל הדבר הזה קרה, כי בית המשפט לא חיכה לאיזה יותר פרטי. אם היה יותר פרטי, התירה כזאת לעולם לא הייתה מגיעה. כי כל אדם שלא היה מתאים לו לעבור לכלא פרטי, לא היה עובר לשם, וזה היה מגדיל את חופש הבחירה של האסירים. היה מגדיל את רווחת האסירים. היה דואג לזה שפחות צפיפות בבתי כלא. ואת כל המטבות האלו איבדנו, כי בית המשפט אכף את תפיסת עולמו על הרשות המבצעת.
השאלה איך הוא עשה אותו? אז דבר ראשון שאמרת זה היה עניין זכות המידה. ודבר השני, שפיטות?
שפיטות זה מושג מאוד מורכב. זה בסופו של דבר הוא מושג טאוטולוגי קצת. שפיטות זה משהו שלא מתאים שבית משפט יכריע בו. משהו שבית משפט לא מכריע, לא מתאים שיכריע בו, הוא לא שפיט. זה מושג שיש בו הנחת המבוקש. יש לו אלמנטים שהם די אינטואיטיביים, לא מתאים שבית המשפט יחליט בשאלה מי יהיה השגריר בגרמניה. אבל גם את זה בית המשפט רמס, הייתו חושב שלא מתאים שבית המשפט יקבע מי יהיה נציג מדינת ישראל.
המפכ"ל,
או נציג מדינת ישראל בקרן המחקר ישראל גרמניה, כמו במקרה של השר אופיר אקוניס. ובית המשפט חושב שזה כן עניין. אז אני אומר, אז יש דברים שהם אינטואיטיביים, אבל הנושא של שפיטות הוא נושא מאוד מורכב להסבר, בהקשר הזה צריך להבין דברים שאינם מתאימים להכרעה שיפוטית, משתמשים בהכרעה בדבר הזה בכל העולם, שאלות שהן שאלות פוליטיות בעיקרם, שהן שנויות במחלוקת פוליטית, והכרעה שיפוטית בהן בעצם מייתר את התהליך הפוליטי. האם לעשות הסכם שלום עם, 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 עם החמאס, כן או לא, הסדרה בעזה, כן או לא. על זה יש בחירות. אם ניתן לבית משפט אחר, וזה בשמה בחירות. ולכן בדרך כלל ענייני חוץ וביטחון ברזולוציה מסוימת או דברים כאלו, הם מוגדרים כבלתי שפיטים.
אז בעצם בין, החל מנת השנות ה-80, יש לנו מערכת שהיא שונה מאוד, אבל מה החידוש הגדול בשנים האחרונות, או בכלל מאז החוקי יסוד כבוד אדם וחירותו וחופש העיסוק, מה השתנה כאן? משנות ה-80, אמצע שנות ה-80, בית הדין של, בית המשפט של ברק ושמגר ועד היום.
אז מה שהתרחש בחוקי היסוד זה שבית המשפט קיבל בעצם, לפחות לתפיסתו, את הלגיטימציה הציבורית לבטל חוקים. כלומר, לפני זה, כבר לפני זה, וזה אחד מהשקרים הנפוצים בתחום, שנאמר, מה לעשות, בית המשפט קיבל, אפילו ברק אמר את זה בריאיון שעשו לו במקור, הוא קיבל פשוט, הניחו על שולחנו, חוק שהכנסת העבירה, הוא בכלל לא היה מעורב יותר מדי וזה, שמו על שולחנו, ואז הוא רואה שם שכתוב, שאין פוגעים בזכויות, אלא לפי חוק, הוא אומר, טוב, סדר, אם הכנסת אמרה שאני חייב לעשות ביקורת חוקתית, מה, מי אני שאגיד ללא? זה הסיפור...
מה אתה רומז כאן?
זה הסיפור הנרטיב שברק מספר כשהוא רוצה. כאשר כמובן התשובה, האמירה היא שקרית לחלוטין. זאת אומרת, ברק, עוד לפני חקיקת חוקי היסוד, בפסק דין לאור, מסוף שנות ה-80, הוא אומר, אני יכול לבטל חוקים מכוח עקרונות יסוד של השיטה.
זה נשמע מאוד מוכר, מאוד דומה למה שיש היום.
נכון, נכון. ובית המשפט משום מה החליט לעצמו שאם הכנסת תחוקק חוק שלא מתאים לו, הוא יבטל אותו. עכשיו, את זה קרה לפני שהיה חוקי יסוד. וזה ברק כתב בפסק דין. אז לכן, מה שהעניקו לבית המשפט היום חוקי היסוד, הם העניקו לו איזשהו תירוץ, איזושהי לגיטימציה ציבורית, לעשות את מה שהוא תכנן לעשות ממילא. אפשר להתווכח, האם הם העניקו לו באמת את הלגיטימציה הציבורית, כי אני טוען שגם את הלגיטימציה הציבורית היא לא ממש העניקו, בגלל שהם לא אמרו שמותר לו לבטל חוקים, אבל כך בית משפט תפס את זה.
ומה כל כך קצת בצעד האחרון הזה של ביטול חוקים? כאילו, אנחנו רואים את המרחק שבוצע, את השינוי שבוצע בשנות ה-80, מה בין זה לבין המצב שקיים כיום? מה הפרק בכלל כיום?
זכות המילה האחרונה. כי כאשר בג"ץ עשה את מה שעשה בשנות ה-80, תמיד נשמרה לכנסת האפשרות לבוא ולהגיד לבג"ץ, הגזמת, לא לזה התכוונתי, לא טעית, ואפשרות לרסן, אנחנו מדברים על הפרדת רשויות, על מבנה של הפרדת רשויות, האיזונים והבלמים, היה אפשרות לאזן או לבלום את בג"ץ, ולבוא ולהגיד, אמרת כך וכך, קראנו את פסק הדין, לא השתכננו, אנחנו רוצים לחוקק חוק שיגיד את הדברים בצורה שאנחנו מתכוונים, ואתה תציית כי אתה מיישם את החוק, אתה נשמע אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. בשנייה שחוק ניתן לביטול על ידי בית המשפט, רפוי ידיהם של המחוקקים, בית המשפט מצפצף עליהם, הם מתקנים את החוק, בית המשפט יבטל את החוק. אז בשביל מה, בשביל מה לתקן את החוק?
מתי פינג פונג כזה קרה?
מתי פינג פונג כזה קרה? למשל זה קרה בחוק הבשר הקשה בעניין חוק יסוד חופש העיסוק, שם בית המשפט ראה את הפינג פונג הולך להתרחש, אז חוקי היסוד עוד היו מספיק טריים והלגיטימציה הציבורית של ביטול חוקים הייתה נמוכה מספיק, ובית המשפט מיוזמתו אמר למחוקק, דעו לכם, אתם עכשיו מגבילים יבוא של בשר קשה, שאתם מחייבים לייבא רק בשר קשה, אם אתם תקבעו את זה, הם קבעו את זה בהחלטה מנהלית. אם אתם תקבעו את זה בחוק...
מה זה החלטה מנהלית?
החלטה של הממשלה. אם אתם תקבעו את זה בחוק, אני אבטל את החוק לפי חוק יסוד חופש העיסוק. שאגב, חוק יסוד משוריין, ברוב של 61. והוא קלט את המשבר הקואליציוני מתקרב ובא בית המשפט. והוא קלט שאם הכנסת תחוקק והוא יהיה מאלץ לבטל את החוק, יקומו עליו במערכת הפוליטית, את הימים ימי ממשלת רבין. זה לא... לא כמו המצביעי ימין ומקבלי שמאל, שם ידעו באמת למשול ולשלוט, והוא ידע שאם הוא יבטל, אז הוא אמר, בוא, אני אציע לכם פתרון, תעשו פסקת התגברות. ובעצם ברק יזם את פסקת ההתגברות בחוק יסוד חופש העיסוק, כדי שהוא לא יהיה חייב לבטל את החוק שהכנסת חוקקה במענה לפסק הדין שלו.
מה זה פסקת התגברות?
פסקת התגברות של חוק יסוד חופש העיסוק אומרת שהכנסת יכולה לחוקק חוק שכתוב בו שהוא יחול על אף האמור בחוק יסוד חופש העיסוק.
אז בסך הכל לכלול עוד סעיף שאומר, אני יודע שאני סותר את החוקה המתהווה.
את חוק היסוד.
את חוק היסוד, אבל לא נורא. עשיתי את זה על דעת זה שאני...
יש לזה מגבלות של 61 חברי כנסת בחוק יסוד חופש העיסוק, כי כמובן חוק יסוד חופש העיסוק עצמו משוריין ברוב של 61 חברי כנסת, לא כמו חוק יסוד כבוד אדם וחירותו. ויש לזה מגבלה בזמן, כלומר שחוק הזה יעמוד בתוקפו 4 שנים.
ואז כל 4 שנים צריך לחדש אותו.
או לחדש אותו, או לבטל אותו, כן.
אז מה המשבר החוקתי שאנחנו רואים כיום? מה בכלל על הפרק כרגע בבגץ שהוא חדשני, שפורץ גבולות? כי ככה, ממה שאנחנו רואים מהפייסבוק של התנועה ושלך, התנועה למשילות ודמוקרטיה, אנחנו רואים סוג של מלחמה, סוג של אווירה מאוד לוהטת.
טוב, אז דבר ראשון, יש היום, ממתין לדיון בבית המשפט, חוק הלאום, שפה בית המשפט, שהוא חוק יסוד, שפה בית המשפט בעצם שבר גם את הכללים שלו עצמו. אם כל הזמן הוא טען שמכוח חוקי היסוד הוא מפעיל ביקורת חוקתית על חוקיקה רגילה, גם אם אני לא אהבתי את זה וגם חשבתי שמדובר בגנבת סמכויות, לפחות היה לה את ההיגיון הפנימי שלה שאומר יש פירמידה, מה שעומד בראש הפירמידה זה חוקי היסוד, ואי אפשר שחוקים בדרגה נמוכה יותר יסתרו את חוקי היסוד. אבל בשנייה שבית המשפט קבע דיון, ולא סתם דיון, בפני 11 שופטים בחוק הלאום, הוא בעצם בא ואמר, אני עכשיו יכול גם לדון בתוקפם של חוקי יסוד. אני יכול להחליט שחוק היסוד לא מתאים לי. ואם אתה יכול להחליט שחוק היסוד לא מתאים לך, נשאל את השאלה מכוח איזו סמכות. מי נתן לך את הסמכות או את ההסמכה לבטל חוקים שהם חוקי יסוד?
אז ברק יגיד לך, בלאור כבר אמרתי שניתן לבטל חוקים על סמך עקרונות יסוד של השיטה. זאת אומרת שזה בעצם המסורת החוקתית שלנו, גם כפי שאתה אמרת פה בתחילת המפגש.
חשוב לומר, ברק בלאור היה דעת מיעוט. עמדתו לא התקבלה בלאור. אבל האמירה הזאת היא בדיוק אמירה מאוד מאוד חמורה.
אבל גם אתה אמרת בתחילת המפגש הזה שלמדינת ישראל הייתה חוקה לא כתובה, חוקה שהיא על סמך ערכי יסוד כאלה ואחרים, שיכולים להשפיע על ההחלטות של בגץ.
אני אמרתי, יכולים להשפיע על ההחלטות של בגץ.
במה זה שונה מהמצב כיום שיש באמת דיון בפני 11 שופטים?
כל מה שאמרתי זה שהחוקה לא כתובה, מאחר והיא אמורפית, בגלל שהיא אמורפית, בגלל שהיא לא כתובה בשום מקום, בגלל שיכול להיות שהגבול שאני אציב, הגבול שאתה תציב הוא שונה, לגבי מה כלול בה. אז השטר ושוברו בצידו של החוקה הבלתי כתובה היא, שכאשר המחוקק מביע את דעתו בפירוש, אז החוקה לא כתובה נסוגה. זאת אומרת, גם אם אני חושב שבמדינת ישראל, זה ממש 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 לא הגיוני, שיהודים לא יכולים לעלות להר הבית, גם אם זו דעתי ועמדתי, ואני חושב שזה מנוגד לערכי היסוד של שיטה, ומנוגד להצהרת העצמאות, ומנוגד להתחייבויות הבינלאומיות של המדינה, ובאלף דברים אחרים, ולכתב המנדט הבריטי, אני יכול לחשוב את זה, אבל אם הכנסת תחוקק חוק הזה, אני בא ואומר, אוקיי, זו עמדתי, זו דעתי, אבל 61 חברי כנסת, או רוב של חברי כנסת, כמו כל חוק, חשבו אחרת, יש מנגנונים לקבוע מה נמצא בגבולות ההסכמה שלנו ומה לא, והמנגנון הזה הוא הכרעה דמוקרטית. בשנייה שאתה בא ואומר, גם כאשר הכנסת, ברוב של 61, כשקוראת לזה חוק יסוד, עם כל הטקס, עם כל הדיון הציבורי שמסביב, תחשוב אחרת ממני, אני עדיין אכפה את עמדתי עליה, אז הפסקנו להיות דמוקרטיה.
אלא מה כרגע בראש השיטה, אם יחוקק, אם יבוטל חוק יסוד הלאום, מה יקרה אז, כלומר, על פי המבנה החוקתי הלא כתוב, שמדינת ישראל, מי עומד בראש השיטה?
אז נלמד, שלפי, לפחות לשיטת בגץ, מי שעומד בראש המבנה החוקתי של מדינת ישראל, אלו שופטי בגץ, הם עצמם. לא איזה טקסט כלשהו שמתבססים עליו, לא איזה טקסט כלשהו שניתן לשינוי ברוב דמוקרטי, אלא עמדותיהם האישיות של שופטי בגץ, הם אלו שעומדים בראש השיטה במדינת ישראל. המונח המקובל לשיטת משטר כזאת, הוא אוליגרכיה, אריסטוקרטיה, דיקטטורה, יש כל מיני שמות. דמוקרטיה זה לא.
אני גדלתי ככה.
תיאוקרטיה.
אני גדלתי במשפחה ככה קצת חובבת בגץ, פחות או יותר, וכשניגשתי...
Nobody's perfect.
מה? Nobody's perfect לגמרי. וכשניגשתי אחרי השיעור הראשון במשפט חוקתי, או אני כבר לא זוכר איזה שיעור זה היה, אבל ניגשתי לפרופסור ברק מדינה, שהוא ככה מאוהבי אהרון ברק ומפרשניו המובילים, ואחרי קראת פסק דין בנק המזרחי אמרתי לו, תשמע, זה נשמע כאילו שכל אחד בחר את הפילוסופים האהובים עליו, וליקט אותה מתוך פסק הדין, והוכיח זה שבעצם זאת השיטה של מדינת ישראל. הוא לא בחר איזה שהם פילוסופים שכתובים באיזשהו מקום במשפט החוקתי, שהם הפילוסופים שעל פיהם אנחנו נשמעים, אלא כל אחד בחר את מישהו הכי אוהב והחליט שזה. ובאמת ברק מדינה, פרופסור ברק מדינה אמר לי, נכון, באמת זה ככה. יש מרחב פרשני מאוד גדול לשופטי בגרץ, והם בוחרים לעשות...
אז האם אזרחי מדינת ישראל יודעים שמי ש... מעניין אותי, כל אזרח אמריקאי, כל אזרח אמריקאי יודע מי כתב את החוקה. אמור לדעת. לא יודע אם הוא יודע את השמות של כל חותמי החוקה, עושים גם על זה מבחנים לפעמים, אבל הוא יודע מה זה החוקה, הוא יודע מי השתתפו בגיבושה, הוא יודע מה זה ה-Federalist Papers, הוא יודע, זה ידע כללי שכל אזרח אמריקאי משכיל יודע, והוא יכול לזה, מי חתם על ה-Declaration of Independence, על הצהרת העצמאות, יודעים את הדברים האלו. אני באמת מסופק אם אנשים יודעים שבמדינת ישראל, מי שהחליט שבמדינת ישראל יש חוקה, זה דבורקין והארט, שני אנשים, לא...
פרופסורים.
פרופסורים, אבל פרופסורים לא מישראל, שגם לא עסקו בסוגיה בישראל, אלא פשוט ברק ושמגר אהבו את השיטות שלהם, ופשוט החליטו, אנחנו ניישם את התפיסות שלהם לגבי מדינת ישראל. אני לא מעולם לא, שם בחרו את האנשים האלו, חלקם אחר כך נבחרו להיות נשיאים, חלקם נלחמו עבור האומה, קיבלו באיזשהו מקום את הזכות לקבוע את הערכים החוקתיים שלנו. לא ברור לי באיזה שלב אזרחי מדינת ישראל, כמה אזרחי מדינת ישראל בכלל יודעים מי הוא דבורקין. אבל בוודאי ובוודאי שהם לא הסמיכו אותו לקבוע להם מהו הנורמה הבסיסית של החיים שלהם. והעובדה שבית המשפט העליון הרשה לעצמו לעשות את זה, היא תעודת עניות מאוד מאוד גדולה לתפיסה דמוקרטית בישראל.
אז לנו יש חוב לציבור המאזינים לדבר קצת על באמת משפט חוקתי יותר ועל תורת המשפט, מי אלה דבורקין, הארט, אבל כל זאת לא נעשה במפגש הזה. תודה שמחה.
תודה רבה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.